יש לחלק בין פרקים שהם נטו קשורים לנושא הזה. זאת אומרת, שמצביעים על ירושלים מכל מיני אספקטים של עולי הרגלים וכו' וכו', וכל הפרק לא בנו מסביב לזה. ויש פרקים שהם משתרבב בהם. זאת אומרת, שזה נושא משני, או שיש לו מהלך אחר, ואגב, זה הוא מסביר את זה. אז מה שעשינו עד עכשיו, דהיינו פרק מ"ב, ממה שנספח לו, ופרק מ"ח, הם להערכתי נטו קשורים לנושא. לעומת זאת, למשל, פרק כ"ד, אני מביא אותו רק כמשל, פרק כ"ד, שכולם מכירים אותו, זה מזמור של יום ראשון, השם הארץ ומלואה, מי יעלה בהר השם, מי יקום במקום קודשו, הוא מדבר גם כן על תנאים הקשורים, אני כבר לא מדבר על דרשות חז"ל, מסביב לביטוי איסור שערים ראשיכם, פרק ט"ו, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך. לכאורה, אז נכון שהכתוב הולך תמיד פה אל צדק, ויש שם הרבה דברים על רמה מוסרית, אבל הם כאילו מותנים. לכן אמרתי, הם פרקים מורכבים. אז בעזרת השם אנחנו נסיים דבר ראשון, לקרוא את הפרקים שהם נטו הקשורים לירושלים. אחר כך נעסוק בפרקים שיש בהם איזו התייחסות, לפעמים יכול להיות שיתברר שההתייחסות אותה יתפר כל כולו קשור לדבר הזה, אבל לא רק מי השטח. אז מה שיש לנו עכשיו זה פרק פ"ד. והנצר להגידי בפני כוח מזמור. אנחנו פתורים לעסוק עכשיו מה טיפו של הכלי הזה שהוא גיטי, חזל אמרו שבא מגת, יש מי שאומר שאישית שהם משרים אותו כשהם דורכים בגת, אבל בני קורח יש להם יחס, גם זה לא נעסוק איתו, יש להם יחס מיוחד לענייני ירושלים. עובדה היא שיר של יום שני, מדבר על ירושלים, ושופו לבני קורח. מה ידידות משכנותיך השם צבאות? זה קריאה פותחת. זאת אומרת, מה שנקרא היום בשפה המודרנית, שקיק ניילון ידידותי לסביבה. לקחו את הדברים הללו, ידידות, דיינו איזה יחס נפשי קרוב, טוב. עצם העובדה הזאת שזה נועז, שאני מרגיש ידיד, עם משכנות השם. איפה יש לנו דוגמה אישית לנושא הזה? נדמה לי ש...
שלמה.
נכון. בשלמה הוא נקרא, השם קרא, השם ידידיה. ידידיה. זאת אומרת, השם, כמעט הייתי אומר שאם הנביא לא היה שולח, היה לנו ספק אם מותר להשתמש, אם זה לא גס ליבו בדבר כגון זה. אבל הוא די שכתוב שם שהשם שלח להגיד לו, הוא יקרא ידידיה. זאת אומרת, הייתי אומר בשמואל בית פרק ובית פסוק חפי, וישלח ביד נתן נביא ויקרא את שמו ידידיה בעבור השם. הוא מודע לזה שהשם בזה, יש לו שם מיוחד ממנו. הגמרא בסנהדרין מספרת שרב אשי למד תנ"ך והפסיק את השיעור באישיותו של מנשה ואמר, מחר אנחנו נמשיך את השיעור בחבר שלנו מנשה. בלילה בא מנשה לרב אשי בחלום, חברך וחברך דעבוך, אני חבר שלך, אני חבר של אבא שלך, כך לשון הגמרא, חברך וחברך. זאת אומרת, ידידיה, מה אתה אומר לי שבא בחבר שלנו מנשה? אז הוא קיבל את זה בסלון, מבחינה קצרה, לא חשוב. אז זאת אומרת שהביטוי חברה ידידיה זה נועד. אז כשהוא אמר, מה ידידות משכנותיך, אני מרגיש כמובן שיכול בהחלט לרמז לזה, שמשכנות השם הם נבנו על ידי ידידיה. שלמה הידיד בנה משכן, אני כבר לא מדבר על כרם היה לי ידידי וכו' וכו', אבל על כל פנים, מה ידידות משכנותיך? אותו משכן שנבנה על ידי ידיד, אולי, אז נעים לי, אני מיודד עם המקום הזה. אני לא כל כך בטוח שהוא נמצא סמוך לזה. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. יש לנו כמה וכמה ביטויים תהילים שמבטאים את הגעגועים, אבל געגועים או כמיהה, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי, כמה בשרי לך. זה נועד. זאת אומרת, אדם יכול להגיד שהוא מתגעגע, זה פונקציה נפשית, אבל יש לה רושם שגם הגוף שלו. ובכן, כמה לך בשרי, שם תנאים מיוחדים, בערך פציעה ועייף בלי מים. זאת אומרת, אני מרגיש כל כך כניעה, עד ידיעה שהדבר הזה חודר גם לצד הפיזי שלי. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצות השם, אז זה הכל דברים שהם געגועים של הנשמה, אבל ליבי הוא בשרי. זאת אומרת, ליבי אתה עוד יכול לומר מחשבות שהגעגועים הללו, הכניעה הזאת, הזיקה הזאת, היא מגיעה עד לבשר, לאל חי. הרגשה שהחיות, החיוניות שלו היא במקדש. ויש פה דימוי. גם ציפור מצא בית. אני מחפש איזה מחסה, אני מחפש איזה מקום שאני יכול למצוא שם איזה בית. אבל אפילו מי שהוא נודד, ציפור זה שיא הנדודים, שיא העובדה ש... אז גם היא מוצאת בית בסוף. ודרור, חזר אמרו, דרור שדרה בכל מקום, אין לה בעיה, אף על פי כן, כן לה. זאת אומרת, יש לה איזה בית, יש לה איזה כן שהיא יכולה למצוא. למה היא צריכה את הכן הזה? אשר שאתה אפרוחיה את מזבחותיך, השם צבאות מלכי ואלוהי. זאת אומרת, נניח שהיא יכולה לוותר על בית, היא יכולה לוותר על כן, כי בכל מקום היא יכולה לדוס ולבנה לה שם כן, אבל את ההפוכים, את הילדים, יש הפוכים שלא הגיעו למצב כזה שיכולים לנדון, שהם לא יכולים לפרוח, כי אין להם כנפיים, הם גוזלים קטנים, אז היא צריכה לשים את ההפוכים בבית הזה. עכשיו, מבלי שהוא מפרט את הנמשל, אבל הוא מחליט, אשר שאתה אפרוחיה את מזבחותיך השם צבאות. יש פה כמובן דבר טכני. אם תמצאו לא יודע מה אפשר לראות את זה בכותל. יש שונים של הכותל. כשאין יום גשר וכולי וכולי, אז אפשר לראות, יש כאלה שעוד מטפחים אותם ועושים להם כל מיני סיפורים, נותנים גם לאכול, והם באים לשם וכולי וכולי. הם משאים שם לכלוך, זה לא הכי סימפטי. אבל המשורר רואה את האפרוחים, האמא המסורה, הציפור המסורה, מוצאת, היא מוצאת מקום מיוחד ממנו, את יד המזבח. המזבח הייתה בעיה לא פשוטה, עם ריח הבשר וכו' וכו', זה מהניסים שהמשנה מדברת על, שדיברו על הצד ההיגייני והפשוטה במקדש. אבל הציפור הזאת היא חברמנית, היא מצאה את המקום של ההפוכים לשים על יד המזבח. אבל הרי אני חז"ל אומרים שמה יש בראש המקדש? קלה עורב. יש שם ברזלים כאלה, חדים כאלה, שהיונים לא יוכלו לקנן שם, לא יוכלו שם לבדוק. אז זה משל בלי נמשל. היא לא יכול להיות, היא לא יעשו הפוכים, כי מנעו את האפשרות הזאת. אבל העיונים, הפוכים, גוזלים, קטנים, זה לא אישיות עצמאית, זה כאלה שצריכים טיפוח. אז אני רוצה להיות כמו אותו אפרוח, אני רוצה להיות כמו זה שהאימא שלו, כמו שאימא שלו רעיונית, שמה את ההפוכים על יד המזבח, מתוך הנחה שעל יד המזבח אפשר, זה מקום שמירה טוב, על יד המזבח זה מקום ששם אפשר להיות נשמרים טוב יותר. אז הדרור הזה שמה את האפרוחים על המזבח, ואני רוצה להיות כמו אותו אפרוח ששמים אותי, אני גוזל, אני קטן, אני לא יכול עוד לעוף, אין לי עוד משהו עצמי שלי, אני רוצה שם להיות מטופר, להיות שמור על הדבר הזה.
אולי גם הוא כאילו ציפורי חיה שבונה לעצמה את הבית, את הקן, אולי כאילו אומר שהוא גם כאילו רוצה לבנות את את בית המקדש, את הבית של עם ישראל.
יכול להיות, אולי גם...
כי לא כל החיות בונות לעצמם בית, זה חלק במערך, אני בזה, היא בונה לעצמם את הקן.
בעלי חיים אחרים מחפשים לעצמם בית.
כן, היא בונה.
היא בונה. אתה אומר דבר כיפה. אני כבר נמצא כמו יונתן, כמו גוזל, שבו... שמצא לו את המקום חשוב שם במקדש. אשרי יושבי ביתך. מאושרים האנשים שיושבים בבית שלך. אותו בית שבין אם אני אמשיל אותו לציפור, בין אם אני אמשיל אותו לגוזל, לאפרוח, אני באיזה מקום שהוא מאושר מי שיושב שם. והוא לא יישאר פסימי. הוא יעלל את הקדוש בחור סלע, מילה בעייתית, למרות השימוש המרובה שלה. יש מי שאומר שסלע זה הוראה מוזיקלית. זאת אומרת, כיוון שהעובדה היא שיש פה בכותר של המזמור, יש הרבה מושגים מוזיקליים. למנצח, בין אם זה לכבוד המנצח, בין אם שהמנצח יתחיל לשיר את זה, גיטית זה ודאי כלי, בין אם זה כלי כמו שאמרנו שבא מגת או משהו כיוון זה, למשל, גם המושג סלע מתפרד בכמה מקומות, לא תמיד זה עובד, שזה היה סימן שהמנצח היה נותן למישהו או שהיה לו כלי מסוים, או שזה היה לו כאין הפסק, זאת אומרת, איזה סימן מוזיקלי ש... כיוון שאנחנו רחוקים מן המושגים המוזיקליים של המקדש, אז אנחנו לא יכולים לדעת מה זה. אבל יכול להיות שהיה איזו הוראה שכאילו המנצח נתן כינור בריטון, כינור, עוגב, כאן אתה תיתן את הצליל שלך. יש מי שאומר שזה שם סימן להפסקה. הבעיה היא שכל פתרון שהוא נעשה למושג סלע לא תואם את כל הסלעים שבא. שבתהילים בוודאי לא וגם שוב התנ"ך, אז לכן זה נשאר פתוח. אבל בהחלט עוד יעלו לך סלע לעולם ועד, אחד הפירושים. עד כאן הוא תיאר מה מרגיש מישהו שהוא הגיע למקדש. עכשיו הוא מתאר מה אדם צריך לעשות בשביל להגיע לשם. לכן יש מי שאומר שיש בשירה הזאת שירה של עולי רגלים. זאת אומרת, עולי הרגלים, וראינו את זה למשל דוגמה בתהילים מ"ב, שבין אמר של לוי חיבר את זה, בין אמר של מישהו אחר חיבר את זה, מי שנמצא רחוק מהמקדש מבקש ללכת למקדש, או שהוא מתאר את הדרך שלו למקדש. נו, זוכרים משניות במסכת ביכורים ועוד בעזרת השם עוד נגיע לפרק, הוא חכה. שמחתי באומרים לי בית השם נלך. מעצם הניסוח הזה, מה זה אומר בבקשה? שהוא עוד לא הגיע. כשאומרים לי, כשמתכוננים, והמשנה בדיבורים אומרת, למשקים, זאת אומרת, אחרי אותה שיירה שהתארגנה ללכת ממקומות רחוקים בארץ ישראל, בין אם זה מהנגב, בין אם זה מהגליל הרחוק וכו', ללכת להר הבית, פנימה, נוע, שמחתי, ואומרים לי, כשהיו מתחיל ללכת, אז הם אמרו שמחתי. זאת אומרת, יש פה ציון למצב הפיזיולוגי שנמצאים בדרך בהליכה. אז יכול להיות שגם אשרי אדם עוז לו בך, מסילות בלבבם. הוא מחפש את המסילה, הוא מחפש את הדרך, הוא מחפש את השביל. בכל מקום, בין אם זה דרך נשי, בין אם זה דרך צדדים. יש מסילה שעולה להר. אנחנו מכירים? אנחנו מכירים מה שהייתי לקנה, אני כבר אמרתי כבר פעם, שהמשנה בראש פרק תשעים בברכות, רואה מקום שנעשו נתפיל דעותיהם וחיים לברך. והמשנה שם מונה דרכים, הרואה מעלות בתחורות, עבדים שנפלו על המלאכים, הרואה מעברות הירדן, אתה יכול לברך כל יום על מעברות הירדן. הרואה את אשתו שלות, כל מיני דברים. שאל מישהו, על פי איזה סדר המשנה מונה את המקומות? יש סדר למשנה, זה לא סתם בלגן. השאלה הייתה מצוינת, ואף אחד לא מצא פתרון. עד שתלמיד חכם אחד, גיאוגרף, ארכיאולוג, מצב, אלה הם כולם נתונים בדרכים שמובילות את עולי הרגל. במילים אחרות, עשו מסע לימודי. זאת אומרת, כשהחליטו לעלות לירושלים, היו מורי הדרך או בוחרים לעצמם, או בדרכים שהם עלו, והוא עשה חשבון בין אם זה הם עלו מהנגב, בין אם הגיעו ממצרים, בין אם הגיעו מהגליל, אז הם עשו גם מסע דתי. זאת אומרת, הנה כאן נעשו ניסים לאבותינו, אז ראו את המקומות האלה, היו מברכים. מסילות בלבבם, לא רק מסילות בדרך, לא רק מסילות בחושה, אלא גם בלב שלהם יש דרך. זאת אומרת, הלב שלהם סולל כאילו את הדרך, הם סוללים בלב שלהם, או על ידי הלב שלהם, הם סוללים את הדרכים לעלות לירושלים. ובכן, אשרי אדם עוד לא בא, והעובדה שיש לו אמונה בך, יש לו חוזק בך, הוא מתחזק על ידי אמונתך, מפני שיש לו מסילות שדרכם הוא יגיע לירושלים. המסילות הן לא רק דרכים גיאוגרפיות, הן לא רק דרכים טופוגרפיות בשביל הדעת, אלא האם אתה מוכן, אתה חושב, האם אתה הכנת את עצמך לעלות לרגל, דהיינו ההכנה לעלות לרגל, היא גם כן דורשת מהאדם העולה לרגל שהוא יגלה מוכנות לדבר הזה. עכשיו בא פסוק קשה. עוברי בעמק הבכר, מעיין ישותו, גם ברכות יעתם מורה. נתחיל. קודם כל עמק הבכר. עמק הבכר, אנחנו מכירים אותו כמובן מאיפה?
גיבור.
איפה?
יום גיבור.
צמקור.
חלק
גיבור.
איפה
יום גיבור?
היה שם
קרב.
לא,
חלק גיבור.
גם
זה באמת... אני שואל את המחנה, שם זה עכשיו עם ההיסטוריה החדשה. איפה כתוב? איפה כתוב בעמק?
אחד עודים.
היה מעשה בעיירה אחת שחיפשו רב, ובאו כמה להציג את המועמדות שלהם, ואחד הציג ואמר דרשה, דרשת מבחן כזאת, כשהוא גמר את הדרשה טובה, אז אחד מהלמדנים בקהילה גילה שהדרשה הזאת כתובה בספר פלוני. כמה מאומן, איפה, אנחנו נבחר אותו, גנב נעשה בקרפים, כמה מארץ אחד אמר, מה אתם מפחדים? בעל התהילים לא גנב את כל הללויות. אומרים הללויה כל בוקר, בעל התהילים לקח את זה גם, אז אתם רואים שזה לא נורא עם גונבים דרשה, מה יתקבל? בעל התהילים, בעל אמת הבכה. אז תדליקו בבקשה בשמואל, ומספר המקרא על, על הבכאים. דוד ששמע קול בבכאים. איפה זה כתוב? שמואל ב' פרק ה'. החל בשמואל ב' פרק ה', החל בפסוק הבא, כתוב: ויוסיפו עוד פלישתים לעלות, וינטשו בעמק רפאים. וישאל דוד בה' ויאמר, לא תעלה, יעשה ולחם, ובאת להם ממול בחיים. ויהי כשומעך את כל צעדיו וראשיה בחיים, אז כרץ, יעל יצא השם לפני לעלון ולמלכים, ויהיה דוד לזה, ויעקהו, יחד את הפלישתים מגבע עד בואך גזר. אז הנתון הגיאוגרפי הברור הוא בפרק כ"ג עמק רפאים. עמק רפאים מזוהה עם רחוב עמק רפאים. רחוב עמק רפאים במושבה הגרמנית. למה הוא בעל משמעות גדולה מאוד? ולמה יש פה יסוד גיאוגרפי צבאי מיוחד במינו?
שהוא גבוה?
לא מספיק לי. הפלישתים מטבע בריאתם, או מטבע סיבותם, הם היו חיל רגילים שכוחם היה בשטח הפתוח בגלל רכב הברזל שלהם. אז הם היו גיבורים בשפילה. לכן באמת כל ערי פלישתים, דיינו, עזה, אשקלון, עקרון, כל המקומות האלה זה שטח מישורי. הם למעשה הגיעו עד בית שמש. כי עד שם הרכבים שלהם יכולים לנוע. בערים הם לא יכלו לעלות. לכן באמת עיקר הלוחמה הייתה בבלימה של החיל הענה, הממונה, דאז, של הפלישתים על ידי חיל הרגלים הישראלי. היו פעמים שהם הצליחו מאוד והגיעו מבחינת ישראל למצב קטסטרופלי. איפה?
הם שאו.
מדוע?
לא להם
חיילים. חילקו את הארץ לשניים.
הם הצליחו לוותר את הארץ. כשפלישתים הגיעו לגלבוע, המלחמה בגלבוע הייתה איפה הם תקעו את תקופתו של שאול? בית שאן. זאת אומרת, הם עלו דרך השפלה, למעשה כנראה עד... שדליה ודיריק, ובכן, הם ביוקנעם, הם עלו משם ולא יצטרכו לעצור אותם, והם ירדו, נניח, לקרות השומרים בעמק יזרעאל, הם ירדו את עצמם בבית, הרכבים שלהם גלשו והם הגיעו בעמק יזרעאל עד הירדן, ולמעשה הם ביטלו את הארץ לשניים. כן.
מלחמה הראשונה מול נחמש, גם עשו את זה בעצם. הגיעו כמעט גלגל.
עוד פעם?
המלחמה הראשונה של שלוש שנים.
גלגל זה לא כל כך פשוט לקרוא לגלגל. כמה גלגל?
מול נחמש.
אוקיי. זה היה אחד המחנים של בן גוריון במלחמת השחרור, זה היה תכנון של צבאות ערב, שמצרים תגיע מהדרום, הליגיון יגיע משם, וכאותי, היה חיל המשלוח העיראקי, יוותר בנתניה, זאת אומרת, מי שיקרים יחתוך לנתניה, ואם יגיעו לים, אז הם ביטלו את הארץ לשם, ואז יהיה קשה מאוד, כל המדינה הזאת הזאת תתפסת בידיים. על כל פנים, כאן יש לפנינו דוגמה, הפלישתים הגיעו עד בית שמש, ולמעשה הם הלכו איפה? הם הלכו בוואדי של הרכבת. הרכבת ישראל נוסעת מבית שמש דרך נחל סורק, נסרים, והיא עוברת בין הערים בבתים, והיא מגיעה לאן? היא מגיעה למקור חיים, לשכונה, והיא מגיעה לעמק רפאים, למושבה הגרמנית. היום היא כבר לא פעילה, כי המסילה עוברת במלחה, אבל למה זה המחשבה הזאת, איך אפשר, מה הייתה? אני עוד זוכר, שהיינו עולים לירושלים ברכבת, אז בבית שמש היו מצרפים עוד קטר מאחורנית, כי קטר רגיל, ואז, זה קטר של פחמים, לא הצליח לסחוב את הרכבת. אז היה משום לכם שהיה הודרוב, הקטר מאחורנית היה דוחף אותו במעלה של נחל סורק. אבל בגלל הנחל, זה אותו נחל שיורד בערי ירושלים ונשפך לים איפה? באשדוד, הרי אפשר לראות את זה. אפשר לראות את נחל סורק שעובר, עובר, עובר, לא רחוק מהנמל של אשדוד. כשאני הייתי מתרחץ בחוף של אשדוד, הייתי רץ בדרך כלל עד הנחל, והייתי משקשק את הרגליים בתוך מי הנחל שיורדים מן הערים שמגיעים מאשדוד בחוף, או שם נשפך לים. אז בצמוד לנחל סורק הייתה מסילת הברזל. אז שכתוב פה, וינטשו בעמק רפאים, זו הייתה הסכנה הנוראית. הם הגיעו דרך בית שמש, עלו בגיא, בוואדי הזה, של וואדי סלר, ואני סורק, שמתפתל בין הרי ירושלים, והגיעו כאן לעמק רפאים. זאת אומרת, הרחוב בעמק רפאים הוא על שם בן ימדון מרשת הרפאים. ענקים, לא חשוב, אבל זה עמק שהוא למעשה היה נוח לפלישתים לדבר הזה. דוד היה נתון בסכנה, ויש על דוד בשם, ואז אמר לו, תעלה מול בחיים, לא כל כך ברור מה זה. אחד ההסברים שזה עצים, וסוג עצים נקראים בחיים, אולי מפני שהם ענפים שהם נותנים כמו מישהו שבוכה.
כמה הסברים? כמו ערבה מוכיה.
כמו?
ערבה מוכיה. הפוך תעמון עליי.
והרבה בוקר זה כמה נשאלים שבהחלט יכול להיות בכוח מה?
אנחנו עובדת אלמון אולי לשורשי?
אלמון זה אחד ממי שגדל על ביצור.
אתה...
יכול להיות. על כל פנים, יש מה שאומר שהעמק הזה, אני חוזר עכשיו מתהילים פיטלי, שהעמק הזה, שנקרא עמק הבכה, הוא עמק שגדלים בו עצי בחיים. וכאן יש, אז אם כך הוא צריך להיות זה עם עמק לפעים. וזה תנא דמסייעא לעלייה לרגל. עולי הרגלים, בין אם היו עולים ברגל ממש, בין אם היו נוסעים בכרכרות, הם בוודאי חיפשו את הדרכים לעבור בערוצים בין הערים ולא על הערים. אולי גם הרכבת, גם הדרכים, גם שער הגיא. שער הגיא הוא גם כן למעשה הרחבה של ואדי צר. היום הנושאים, אני יכול, שלוש, ארבעה מסלולים יש. אני זוכר שהיינו עולים לירושלים, עוד לפני מלחמת השחרור. היית תקוע מול מסעית זוחלת, תקוע, אכלת אותה. אבל כאילו אי אפשר היה לעקוף, אי אפשר היה לעקוף מכיוון שהדרך הייתה חצי קריא. רק מלאך אחד. היום אדם זה כמו מלך, אבל כי הבן שם היה צר מאוד בדבר הזה. משהו מעין זה יש גם בבד יערה. היום בד יערה, אז אתה יכול לנסוע לך טוב, לא קורה. אבל פעם זה באמת היה צר, צר מאוד. 10 קילומטרים של גיא בנערים. אז אם אנחנו תותקים בזיהוי הזה, אז עוברי בעמק הבכה. יש פה קבוצה של עולי הילים שעוברת בעמק הבכה. עיקר אומר, עיקר ישועות של עם ישראל, בני בית ראשון היה רק בארץ ישראל.
לא עובדי בגדילים, לא בגדילים עולה
בבית. עד נערון בבית זה בוודאי הסוף של התקופה. אבל אנחנו מדברים על מאות שנים שבית ראשון עמד, והוא שימש נתה של יהודי ארץ ישראל. לא זכו לי שיש מקומות שזה הכרח לומר שזה מחוץ לארץ. המקרה של תהילים מ"ב הוא תהילים של עיר גבול, נניח, שברצח בעצמותיי, אז אנחנו רואים שיש לו שם עסק עם עובדי אלים, אז היו ערים מעורבות בארץ ישראל.
בשפלה.
בשפלה. אבל יכול להיות שגם בצפון היו, נשארו מובלעות של יושבי הארץ הכנענים בהרבה מקומות בארץ.
אם אתה
בכלל
היה לכל הדבר, אתה צריך להגיע מהשפלה.
מה? יכול להיות, יכול להיות, יכול בהחלט להיות, יכול להיות מהשפלה. אבל תראה, גם יכול להיות שאפילו מהשרון, מהשרון אין להם דרך, אולי דרך 433, אולי, זה הדרך של מעלה בית חורון. אבל על כל פנים, אז יכול להיות שעוברים, תראה, בפשטות עמק הבכה נקרא מקום על שם בחיים. אבל יכול להיות כמו שאתה אמרת ממלכה דובי. זאת אומרת שאחר כך, בגלל המבוכה שבדבר, יכול להיות שעמק הבכה הפך להיות, כמו שאמרת לי ממלחמת יום הכיפורים, זה הפך להיות שם מושאל למקום שבני אדם מבוכים בו, למקום שבני אדם מתקלים שם בכל מיני קשיים. בפשוט צריך לומר שעמק הבכה זה עמק קונקרטי, שהוא קראו שעמק הבכה, אחד הדברים על שם הצי המחיים שלו. בצורה מושלת, כל מקום שאדם נמצא במבוכה, זה יכול להיות שהוא תקוע כתוצאה מהדבר הזה. אז עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתור, הם סובבים שם מקום שאין לשתות, אין זה, איזה מקום נחמד, הם עושים אותו כאילו מעיין, או למרות שהוא עמק ואין בו מקורות, הם מרוב געגועים, לכן אמר לי פסוק קשה, אני מבין את הרעיון, זאת אומרת, הוא רוצה לומר, אני הולך בעמק, ומרוב שאני מתגעגע לירושלים, עוד מעט אני מתגעגע לירושלים, אז הוא שם אותו כמו מעיין, תראה איזה מקום נחמד מאוד, מה אתה אומר שאין פה? מה אתה בכלל מדבר על דברים רעים על ארץ ישראל? אין דברים רעים בארץ ישראל. אפילו העמק הזה הוא מלא מעיינות, מלא מים. גם ברכות יעתה מורה. אחד ההסברים שמורה זה מורה הדרך. כיוון שהם אמרו כאילו להסתבך בתוך העמק, והעמק הזה לא כל כך סימפטי, שהם צריכים לדמות, כאילו יש שם המון המון מים, אבל כדעת, אז בדרך כלל צועקים על מורי הדרך, תקוע שאיפה תקעת אותם, איפה הבאת אותנו, אבל כיוון שהם יודעים שהם מתקרבים לירושלים, אז הם אומרים שהכו ירח, פיים פיים, יעתה, הם מכסים את המורה, את מורי הדרך, מכסים בברכות. זה אפשרות אחת לפרש את זה. יש אפשרות מורה, מה אמור להיות בסוף הדרך?
שלט.
בסוף הדרך שלהם, מה
אמור להיות? שלט שאומר הגענו לירושלים.
זה בצד הרוב. מוריה, גם ברכות יעדי מורה, כלומר, לסוף הדרך מחכה לאמר המוריה, מחכה לאמר, אולי, אולי המרניה או משהו כיוון זה, אז אומר, אני עולה בתוך העמק הזה, אבל אני עוטה, אני עוטף, אני מערים הרבה ברכות על סוף הדרך, על המגמה שהגעתי אליה בסוף, אולי גם אפשרות אחת, גם ברכות יעדי מורה בצורה הזאת. כן.
כמו שאנחנו אמרנו קודם, אפשר להגיד שהברכות יעדי מורה זה בדרך עושה להם את הסיור עם המקום שנעשה להם עושים לעבודנו.
יכול להיות, יכול להיות. אמרתי לו, זה פשוט קשה מאוד. אין לו מילים קשות, רק האסוציאציות, הרי הוא עומד בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מצבים שברור שזה קשור לדרכים. אז אנחנו נצטרך לזהות את זה בדרכים הגיאוגרפיות. זה גם קשור לכל הקשיי הדרך, או משהו כגון זה. אבל הם הולכים בדרך, אבל כיוון שהמגמה שלהם היא מאוד, מאוד ברורה, בין אם אני אומר מורה, מורה של הר המוריה, אז הוא אומר, אבל הסבנה, הוא כבר כאילו מדמה, הוא כבר מגיע, הוא כבר שולח מרחוק ברכות להר המוריה, שהוא המגמה הסופית של הדרך שלהם. טוב, עכשיו יש פה עוד כמה שנים, אבל זה כבר נדבר בשביל המדינות.